ב-103 FM. ורדה הרזיאל ז'קונט. 103 FM.
אבי שלוש, ערב טוב. אנחנו כאן עם האורחת שלנו. לפני כן נגיד שהמפיקה מלי בנימינוב, ועל הטכניקה, על ההזנה, מעיין לויטין, ואנחנו נעביד אותך היום. יש לנו משהו מיוחד, ועורכת הדיגיטל יעל טלמן. והאורחת, נעמה גנות,
ערב טוב.
נעמה, מוזיקאית וזמרת, או זמרת ומוזיקאית, והנושא שלנו היום, הנושא שלה הוא מאוד מיוחד. למה? כי מצד אחד היא תספר לנו על תגלית מוזיקלית מאוד מעניינת שלה, אבל זה התקשר עם נושא הרבה יותר רחב שנקרא לימינליות, על עניין הגבוליות. הגבוליות של כל כך הרבה עניינים. מעבר של גבולות. גבוליות נזילה, מצב של מעבר מכל מיני תחומים. אז הגבוליות היא הנושא הכללי, אבל הגבוליות שנעמה גנות גילתה, עם משהו מיוחד במינו. אז בואי תספרי.
בסדר, כן. אנחנו מדברים על סרט של וולט דיסני.
וואו.
למעשה, הסרט הראשון, סרט האנימציה הראשון שאי פעם נוצר, 1937, והוא שלגיה ושבעת הגמדים.
או.
פה, המחקר פה שנעשה במסגרת לימודי המאסטר שלי, היה על הכל של שלגיה. עכשיו, אני בהתחלה לא ידעתי בכלל על מה יהיה המאסטר שלי. נכנסתי ללימודים, אוניברסיטת תל אביב, אבל המורה שלי, המנחה שלי, פרופסור מיכל גרובר פרידלנדר, השמיע קטע ממוזיקה של דיזני, מסרט של דיזני שנקרא The Whale Who Wanted to Sing at the Met, זה על לוויתן, כמובן סרט מצויר, שנורא רצה להיות זמר, והזמר שהוא בעצם נותן את הכל ללוויתן הזה, הוא אחד, אני חושבת אדי נלסון, עד כמה שאני זוכרת, והוא עושה שם באיזה 10 קולות נפרדים, וזה הדליק לי איזה נורה, אמרתי, אוקיי, צריך להיכנס לדיזני, לראות מה יש שם במוזיקה של דיזני, שמהלכת קסם על כל העולם. אז נכנסתי, עכשיו, כמובן, first comes first, הסרט הראשון, הוא שלגיה של וולט דיסני, ואני מקשיבה, אני בעצמי זמרת, ואני שומעת מישהי ששרה בצורה נורא מוזרה באמת, שהיום לא היה בא בחשבון בכלל, לא היו, וזה הולך ככה. I'm wishing, I'm wishing that my prince will come. מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? ואז היא עוד מוסיפה. ככה?
נעמה, אנחנו מתות כאן, באולפן. את משמיעה לנו את זה בשידור חי. וואלה, כן.
ובכיף, כמו שאומרים, בכיף. ואני אומרת לעצמי, רגע, אז היא זמרת אופרה או לא זמרת אופרה, מה היא? אבל זה קול של ילדה. You want to hear a story? ככה היא מדברת אל הגמדים. אז היא בעצם כמו איזה ילדה. אז אני רוצה, אוקיי, זה קטע שכדאי לחקור, ואני אחקור את זה במובן הרגשי. למה זה מעורר לנו את הרגשות? מהזווית הפסיכולוגית. עכשיו אני מוכרחה לתת קרדיט לאוניברסיטת תל אביב. יש בתוכנית ל-MA במחלקה לאומנות, בפקולטה הרב-תחומית, הבין-תחומית, ששם עושים את המאסטר בבין-תחומי של אומנויות, הרצאות, נותנים הרצאות על נושאים שונים ומשונים, כל אחד בהתמחותו. ואני שמעתי הרצאה אחת, בפילוסופיה, שנתנה מדלן שכטר, היא פילוסופית ידועה במחלקה, ושם ההרצאה היה Defining the Grotesque Towards the Aesthetics of Liminality. זה על... על
בעברית,
ובעברית, הגדרת הגרוטסקה, כאומנות בדרכה הלימינלית, אל בעצם הכרה או קנוניות. בקיצור, הגרוטסקה היא בעצם משהו לימינלי, בין אומנות קנונית לבין אומנות שתהיה קנונית. זה היה הדבר. עודי יושבת שם בהרצאה, ואני אומרת, רגע, אבל הנושא הזה של לימינליות, והיא התחילה להסביר על לימינליות, מדלן.
אגב, שחתר. זה נושא שהוא בפסיכולוגיה.
נכון.
ובאנתרופולוגיה, נושא מדהים, כי זה הנושא של הגבוליות. הגבוליות, למשל, של משהו שאנחנו כן שומעים או לא שומעים. הכל החלש לימינלי.
זה בדיוק זה, זה מעבר. זה מעבר גם ממשהו שיודעים למשהו שלא יודעים. ותכף אני אסביר מה זה על פי המקורות הראשוניים, על מי שטבע את המילה הזאת, שהוא ארנולד ון גנפ, מדובר על 1909. והוא חקר כל מיני שבטים.
מושג מאוד ישן.
כן, אבל זה מושג מאוד מודרני בחשיבה הפילוסופית המודרנית. היום מאוד מתעסקים עם הדבר הזה. וכמו שכבר דיברנו, הלימינליות נמצאת בכל מקום, בכל מצב.
למשל, לימינליות, המעבר הקיים היום בין זכר לנקבה. זכר זה מוחלט, נקבה זה מוחלט, אבל היום יש מצב נזיל.
הפלואידיטי של הג'נדר.
בדיוק. נכון? מה הרגע שאתם יודעים אפילו הלימינליות של חושך ואור. מתי מתחיל להיות, מתי מתחיל להיות קיץ?
היום. ב-21, שזה היום 22, זה היום הארוך ביותר בשנה, והוא ההגדרה של תחילת הקיץ, הוא היום המגדיר את הקיץ.
אני אשאל אותך נעמה, מתי מתחילה הזקנה, או הנאורים? מתי זה מתחיל? יש הרי איזו גבוליות לא ברורה במעבר. והנה, את דיברת על מעבר בין גרוטסקה, כלומר, הפליטון, הדבר המצחיק,
כן.
לאומנות. נכון. משהו שאומנותי.
נכון, וזה מחזיר אותנו לדיזני, אגב, שהתחיל את העבודה, כשהוא בעצם מומחה בקריקטורות, בקרטונס, בסרטים מצוירים שמטרתם לשעשע, אפרופו גרוטסקה, זה חלק מהגדרת הגרוטסק, זה שעשוע, איזשהו משהו עם הומור, מצחיק, מוזר, אחר,
מוגזם, נכון?
מוגזם. והוא מתחיל, הוא עובר משם לעשות סרט אנימציה שברבות הימים, בימינו, נחשב לאומנות, ממש אומנות קנונית. משם זה כבר התפתח לכל הסרטים, ופיקסר ולא פיקסר, וכל מה שאתם רוצים, דיסני כל הזמן מייצר עוד ועוד אומנות מסרטים מצוירים.
אז בואי נחזור למה שאת מספרת, על מה שאת גילית, אותה לימינליות, אותו דבר של משהו שלא ברור אם הוא נערה או אישה. אגב, היום, היום, מה אנחנו רואות? אנחנו רואות ילדות שהן כבר נשים כאילו?
לגמרי, אנשיות.
להפך, אנשים שהן כאילו נערות, הן רוצות להיות לראות צעירות ו... נעריות, אז הלימינליות, הגבוליות הזאת הלא ברורה, אז בואי תביא לנו את הדבר האמיתי. מה היה שם?
אז מה שהיה שם זה ככה. אני שוב חוזרת, תסלחו לי, אל עצמי יושבת שם, בתוך ההרצאה עם כל הסטודנטים, מכל המחלקות, ונופל לי הסימון, ואני שומעת קלינג, ואני מסתכלת, אם מישהו ראה שנפל לה הסימון, ושמע את הרעש של... מה גיליתי? גיליתי שבעצם... שלגיה עוברת מסע התבגרות וטקס התבגרות, וזה באמת שזה קלאסי להגדרת הלימינליות על פי האנתרופולוגים, גם ון גנפ וגם טרנר אחרי זה. הם מדברים על טקסי התבגרות. עכשיו אני אסביר. לפי טרנר, אני אעשה את זה בקיצור רב, מדובר על שלוש תקופות בחיי אדם. הפרלימינלית, שהוא עוד לפני, שהוא בעצם נפרד ממה שהיה קודם, אחרי זה הלימינלית, ששם בא טקס החניכה, ואיזשהו מבחן של בגרות, וכל זה מוביל אותו אל הפוסט-לימינלי, שזה אינקורפוריישן, שזה בעצם השתלבות בחיי החברה. עכשיו, תקסים כאלה קיימים בכל התרבויות, ואני אפתיע אתכם.
בת מצווה ובר מצווה.
בייחוד בר מצווה. למה בר מצווה? מכיוון שטקס המעבר, שהוא מתרחש בתקופה הלימינלית, שבין הפרלימינלית לבין הפוסט-לימינלית, הוא טקס שגורם, שבעצם בוחן את המתבגר, בדרכים מאוד קשות, מסוכנות, בשבטים האפריקאים, זה, אני יודעת, לצוד לבד אריה, או להיות בתנאי חום וקור קיצוניים, או כאב קיצוני, וסוג כזה זוועתי של כל מיני, של סכנות שאורבות לו, והוא חייב לעבור אותם. ומדובר על סכנות מוות לפעמים, הם מתו הילדים האלה.
אלה היו טקסי ההתבגרות אז, כן.
כן. באפריקה. עכשיו אני קופצת, מעבירה אותנו לבר המצווה, אוקיי? עכשיו, בר המצווה הוא ילד בן 13, הוא באמצע גיל ההתבגרות שלו. אני רוצה רגע אחד לציין בסוגריים מהי ההתפתחות הקולית של נערים מתבגרים ונערות מתבגרות. ההתפתחות הקולית של הילדים בגיל הזה, בסביבות הגיל הזה, מקבילה להתפתחות המינית שלהם. וכמו שאתם יודעים, הכל גודל. גם אצל גברים וגם אצל נשים, אבל בעיקר אצל גברים כמובן, גודל למשל הגרוגרת, שהיא פתאום הופכת להיות גדולה יותר. פתאום רואים אותה בולטת. למה זה? בגלל שהסחוס שמגן על מיתרי הקול, גודל כדי לתת מקום למיתרים המתרחבים, המתארכים של המתבגר. המיתרים, בזמן שהם מתארכים, הם רגישים. הם לא יכולים לשאת משקל או לחץ אוויר גדול. לכן הקול של הילדים האלה מתחלף, וקופץ כל הזמן. אנחנו יודעים את זה, אומרים, מתחלף לו הקול. עכשיו, לוקחים ילד במצב כזה, שמתחלף לו הכל, שמים אותו בבית כנסת, מקום הכי קדוש, עם מלא מלא אנשים מסביב, כולל האימהות שלו, האימא שלו, והסבתות, והדודות והבנות דודות שאולי רוצה למצוא חן ביניהם, והוא צריך לקרוא ולשיר בקול שלו. כמה זה טקס התבגרות, כמה זה באמת איזשהו טקס חניכה נקרא לזה, מי שעומד בדבר הזה, ואני מדברת לחלוטין על המאבק או הניסיון או הקושי, מאמץ הפסיכולוגי והפיזי. כן, הוא לא צד אריה, אבל אולי זה אפילו יותר קשה.
מילא. אז בוא נחזור בכל זאת לאותה...
לשלגיה.
כן.
אוקיי. עכשיו, שלגיה, ואז אמרתי, אוקיי, שלגיה עוברת מסע חניכה, אבל זה לא פותר לי את הקול שלה, למה יש לה קול מוזר כזה? וגם באינטרנט, בפורומים, בזה, why is, למה, אני מתרגמת לכם, למה הקול של שלגיה כל כך annoying, מעצבן? מה זה הדבר הזה? והופ, פתרתי את זה. זאת אומרת, נראה היה לי שיש לי תיאוריה שתואמת את הלימינליות. מה התיאוריה? התיאוריה היא שהקול של אדריאנה קסלוטי, שהיא הזמרת, שגם מדבבת את שלגיה, וגם שרה את קטעים המוזיקליים, היא הייתה נערה בעצמה, יש לה קול מאוד ילדותי מצד אחד, ומצד שני, היא שרה כמו זמרת ממש מבוגרת. זאת אומרת שאנחנו מקבלים בתוך, במתח של הקול שלה עצמו, מקבלים מין לימינליות כלשהי, שבין הנערה הצעירה, לאישה המאוד מבוגרת ומקצועית.
תגידי, אפשר לשמוע את זה כאן?
אוקיי, אז עכשיו, אני, בהחלט כן, אבל עוד לא. למה עוד לא?
את מחזיקה אותנו במתח, כן. נעמה גנות.
כן. למה עוד לא? כי לפני זה חייבים, ממש חייבים, לספר איך היא נבחרה.
אוקיי.
למה דיסני בחר דווקא אותה? הוא ביקש באודישנים שלו, נערה בת 14, עם יכולת של זמרת אופרה. כלומר, דיסני ידע שהוא צריך את המקום הלימינלי הזה, הוא רק לא קרא לזה בשם הזה, הוא לא ידע את זה במודע, הוא ידע את זה באינטואיציה.
כלומר, הוא אמר נערה?
בדיוק.
עם קול של זמרת אופרה.
בדיוק, שזה לא הולך ביחד.
זה מה שהוא רצה.
כן,
אוקיי.
והיא התחיל לחפש.
קצת פדופיל כזה מין... פדופיל כזה.
אז אוקיי, יש טענה שכנגד, מכיוון שלפי הספר של האחים גרים, הסיפור באחים גרים, הילדה צריכה להיות בת שבע. אבל הוא דחף את הגיל שלה.
לוקחת את זה אחרונית.
ל-14, כדי שזה לא יהיה פדופילי.
אוקיי.
הוא רצה לתת נימה רומנטית לסרט. לא יכול היה ילדה בת שבע בנימה רומנטית, שאז ההערה שלך נכונה מאוד. הוא דחף את הגיל שלה לגיל 14, לכן הוא ביקש נערה בת 14, עם קול של זמרת אופרה. אוקיי, הוא מחפש אין בנמצא. ממש, גם עד אז לא היה בהפקה של דיסני, בחברה שלו, לא היה מגייס קולות או, או סוכן שחקנים. פנה לאיזשהו איטלקי אחד, שהיה ידוע בתור מאמן קולי של זמרים, גם אשתו הייתה זמרת, הם היו איטלקיים, וביקש שאולי יש לו תלמידה. עכשיו, הזמרת, אדריאנה קסלוטי, שהייתה אז בת 16, שמעה את השיחה ואמרה, למה לא אני? אבא, למה לא אני? ואז היא התחילה לשיר מאחורי, לא בתוך הטלפון בכלל, איזשהו שיר כזה, כזה של אופרה, והסוכן שם אומר, מי זאת הייתה? אז הוא אומר, זה הבת שלי, עזוב. אז הוא אומר, לא, 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 תביא אותה, תביא אותה. אז למחרת הוא הביא אותה, דיסני שמע. עכשיו, דיסני היה מקשיב באודישנים האלה, מאחורי וילון, הוא לא ראה. הוא אמר, אני לא מעניין אותי איך הם נראות, הבנות, אני רוצה מישהי שהקול שלה הוא כזה. אוקיי, הוא לא ראה אותה, אמר לא. ואז 148 אודישנים, עכשיו אנחנו תכף נשמע משהו, 148 בנות עמדו למבחן, כולם רצו את התפקיד הזה. בין היתר, הייתה שם זמרת ידועה מאוד, כבר כוכבת, בשם דיאנה דרבין.
אוקיי.
והוא שמע אותה מאחורי הווילון, היא הייתה אז בת 15, אנחנו תכף נשמע אותה.
נו, אז בואי, אני כבר רוצה לשמוע אותה.
בואו נשמע, דיאנה דרבין שרה, היא שרה פה איזה אבי מריה של גונו, סיפור אחר, ואנחנו נשמע את הקול של הילדה הזאת בת 14, 15. דיאנה דרבין. דיסני שומע את הקול הזה מאחורי הווילון, לא רואה אותה, והוא אומר, למה הבאתם לי זמרת בת 30? ביקשתי זמרת בת 14, והיא הייתה בת 15. בקיצור, לא מצא חן בעיניו, הוא לא רצה קול מבוגר, הוא רצה קול של ילדה.
כי זה היה יפה,
זה היה מאוד נשי. אבל בוגר.
כן.
בוגר, הוא רצה משהו צעיר.
זה לא הדבר המצחיק שדיברת עליו.
לא, לא, לא. אוקיי. לא, גם היא, גם היום אנחנו שומעים את שלגיה, זה לא נשמע לנו מצחיק. זה אולי הפוך, אולי היום נשמע לנו מצחיק, אבל אז לא נשמע לנו מצחיק.
אתה תשמיע לנו עכשיו את כל
המצחיק. בדיוק, עכשיו אנחנו, אני קצת מתנגדת להצגת הכל כמצחיק. מה שאני אומרת, שאולי היום כשאנחנו שומעים את זה, הוא נשמע קצת גרוטסקי, כי היום לא שרים ככה.
אוקיי, גרוטסקי זה קומי, זה
עם איזשהו עיוות, כן.
עם עיוות מסוים.
כן, אבל בואי לא נתייחס לזה כרגע, בואי נשמע את הקול האמיתי, זאת אומרת, הקול של אדריאנה קסלוטי, שגם היא הייתה בת 16, אוקיי? זה Someday My Prince Will Come, אנחנו אומרים לטכניות.
מייש,
אז את שומעת.
רואים, זה באמת, זה בן,
אחרי...
זה לא נשי.
לא,
זה מין באמצע כזה.
זה ממש באמצע, ודיסני אמר שהוא אוהב את השירה שלה, כי יש לה תכונה שנקראת, בואי נגיד, בז'אנר הזה של שירה, לילטינג. לילטינג זה כאילו, כאילו היא מחייכת כל הזמן. אפרופו, קצת הומור שם. לכן הוא אהב אותה. הוא שמע 148 בחורות, רק אחרי זה, מאחורי הווילון, הוא אמר אותה. ואז הוא באמת, לזכותו יאמר, היא הייתה מוזיקאית, היא ידעה לקרוא תווים, הוא קיבל מתנה שם, זה לא איזה ילדה שצריכים לאמן אותה, היא הייתה מוכנה כבר. מה שהכי מעניין בסיפור הזה, לא קשור לענייני לימינליות או כן, תלוי מאיפה מסתכלים על זה, זה שהוא כתב, כולם רצו את, את הדבר הזה, את החוזה הזה עם דיסני.
כן.
והוא סרטט חוזה. בחוזה הזה, אסור היה לה להופיע אחרי זה, בשום פנים ואופן, בשום הפקה, הוליוודית או כלשהי, הקול הזה היה שלו. הוא קנה את קולה בגיל 17. היא הרוויחה על ההקלטות האלה $970 נקודה.
טוב,
לא
זה היה, הדולר היה הרבה כסף.
אז היה $17,000 כמו היום. זה לא היה הרבה כסף בכלל. וזהו, היא לא הצליחה להרים קריירה בשום מקום, הם לא אפשרו לה. ברגע שהתעניינו בקול שלה, זה נסגר העסק הזה. הוא לא הרשה חשיפה של הקול הזה, שזאת שאלה בפני עצמה, דורשת מחקר בפני עצמו, מה קרה שם, מדוע לא?
זה היה שלו, גמר.
זה היה שלו, אבל למשל, הציירים, אז, היא לא קיבלה קרדיט, בואי נגיד, כותרות של הסרטים, כן, של ההפקות, השתתפו זה וזה וזה וזה, את כל הקולוריסטים שלו, את כל המאירים שלו, את הסאונד מנג'ר שלו, כמובן את המוזיקאים והמלחינים, כולם מצוינים. היא לא. היא והנסיך לא. עכשיו, הייתה בחורה בהוליווד. כל הסרט הזה זה באמת לתוכנית אחרת על מה קרה שם, אבל היא לא הוזמנה לבחורה. יש קטע מצחיק. היא לא הוזמנה לבחורה. שהיא באה, הם החליטו בכל זאת ללכת, הייתה בת 17, 18, כבר, בשלב הזה. היא החליטה ללכת עם הנסיך, עם הדמות של הנסיך, בכל זאת להידחף פנימה. אז היא נכנסה לתוך האולם, ועמדה שם כרטיסנית, והיא אמרה לה, I'm the voice of Snow White. אז היא אמרה לה, בסדר, ואני סבתא של שלגיה, כאילו, היא אמרה לה כרטיסנית, אני שלגיה, אני הקול שלה. והיא אמרה, בסדר, אז אני סבתא שלה, ולא נתנה לה להיכנס, הם התגנבו בסוף. זהו, זה הסיפור המצחיק.
אנחנו חייבים להגיע לחצי, ואנחנו נשמיע בחצי כרגלנו את סאמר טיים. ולמה בחרנו את סאמר טיים כמוזיקה של החצי? כי את שרה אותה.
נכון.
את נעמה גנות, זמרת, והיא קשורה להיסטוריה המשותפת של היכרותנו. שגם עליה אנחנו נספר, כי יש כאן עוד סיפור פתטי על עוד כמה אנשים...
גרוטסקי.
והיום אפשר להגיד גרוטסקי.
נכון.
בזמנו היה הכי רציני,
נכון.
אז נספר לכם אותו, אבל עכשיו נשמיע גרש, את רוצה להגיד משהו?
אני רוצה את הקרדיט רק מפיק שהיה אבי אלבז בזמנו, ולטריו שלי שהיה, סיגל אשל אלט, דורית לוברני מצו, אני הסופרן פה, שומעים בעיקר אותי, סליחה, וגרשווין okay. כמובן.
תודה, גרשווין.
שילחין, תודה לך גרשווין.
אז סאמר טיים, ובהמשך, סיפור אחר על אנשים שרצו לעשות מוזיקה. כן, שלנו. אוקיי, בואו נשמע.
Summertime, 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 summ
חזרנו, נעמה גנות, זמרת ומוזיקאית, הכנסת אותנו ככה לתחום שהוא מצד אחד מאוד 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 ספציפי, סיפור מאוד מאוד מיוחד, מצד שני פתח לנו תחום נורא מרגש, הנושא של לימינליות, כלומר הנושא של גבוליות, הנושא של מתי אתה יודע, מתי אנחנו יודעים מי הוא מה, אבל את יודעת מה? אנחנו נחזור על זה אולי לקראת הסוף.
Okay.
בואו נדבר...
רק אוסיף את המילה מעבריות כלימינליות. וואלה. הלימינליות היא בעצם המעבר מגבול אחד לגבול השני.
מצד שני, יש גם את הביטוי שאני קראתי בתור גבוליות.
כן. Okay.
פשוט לימית, גבול.
בוודאי. זה בא מהמילה לימוס או לימן ברומאית או באסטור, בלטינית או יוונית עתיקה, שזה threshold, זה בעצם אסקופה. המפתן.
הסף.
סף.
המפתן.
נכון.
השלב שבין שלב המעבר.
בדיוק, שעוברים אותו, ואז נכנסים לתקופת מעבר או למקום מעבר.
אגב, אני רוצה להגיד לך שאני בתור כבדת שמיעה, אני מאוד מאוד חיה את נושא הלימינליות, את נושא הגבוליות. למה? אדם מדבר. אדם מדבר, אני לא שומעת אותו. גבולי, אין, משהו. אני שם את המכשירי שמיעה, אני שומעת. כלומר, תראו מה זה הגבוליות של הדיבור.
המעבר, מלא לשמוע, ללשמוע.
המעבר מלא לשמוע לכן לשמוע, וזו חוויה שאת פתאום מבינה שכל העולם מתנהל במצב, מבחינתי, גבולי. עובדים בחוץ, עובדים בחוץ, מחוץ לבית. אין, לא קיים בשבילי. אני אשים את מכשירי השמיעה, אני אשמע. ועל זה נדברים גם במחקרים, על threshold, סף השמיעה. מתי אדם מתחיל בין לא לשמוע לכן לשמוע?
אז תשמעי, אני חושבת, אני חיפשתי מה זה לימן, אוקיי? ב-word finder, לא חשוב ברשת, אמרתי, אוקיי, נחפש. הנה אני מקריא לכם את ההגדרה. זה, כמו שאמר, threshold, מפתן.
סף. סף בפסיכולוגי.
בדיוק, אני הולכת לפסיכולוגי. וזה בהגדרה של ברשת. במיוחד הנקודה, כאשר יש התפתחות או מעבר פסיכולוגי או פיזיולוגי. זאת ההגדרה, ממש, לפי הזה. Psychological or psychological or psychological, סליחה, physiological effect. זאת הנקודה שבה יש את איזושהי השפעה פסיכולוגית או פיזיולוגית.
את יודעת, המעבר מהנעים ללא נעים. הלימית. המעבר מנעים מתוק ליותר מדי מתוק. די, אני לא יכולה. הליטוף. מתי הליטוף הוא כל כך נעים? המגע. ומאיזה רגע הוא הופך להיות לא נעים. מתי האהבה היא מאוד חמה, מאוד, כאילו, נורא נורא כיפי שיש אהבה גדולה. אבל ממתי זה מתחיל להיות? אומרים, תזהו את סימני האלימות, או סימני האובססיה. הלימית, המעבר הזה, ותראו איך היום מנסים לחנך אותנו. גם אנשים, אני כבר, אם כבר דיברנו, אני לא אוהבת את הנושא הזה, כי הוא נורא לאוס, אבל מי טו? משהו שהיה פעם רגיל, נוהג, זה הופך להיות היום עבירה.
מוגבל, שמו גבול.
גבול. אז הנה, הלימית, אז טוב.
אחרי זה, אם נרצה עוד נרחיב.
אם נרצה עוד נדבר על לימינליות, שזה נושא כל כך...
כן, כי אם את חושבת את זה, החיים עצמם הם מצב לימינלי, מעבר מהלידה אל המוות. זה המעבר, כל החיים כולם.
נכון, אם כן.
את מבינה, כמו שאמרת, שמיעה, משמיעים יצירה מוזיקלית, ההתחלה שלה, עד הסוף שלה, היא מתפתחת, זה המצב הלימינלי שלה, עד שהיא נגמרת. אוקיי. אין סוף לדבר הזה, כל דבר הוא בעצם לימינלי.
אז בואי נדבר על ההיכרות בינינו. אוקיי, אז אנחנו בעצם חברות או מכירות, הייתי אומרת, משנות ה-90, והכרנו די במקרה, וגם אנחנו, את מוזיקאית, בעצם הכל התחיל ברצון לעשות מוזיקה.
נכון.
אז יום אחד, חברה משותפת שלנו, אורה מורג, אמרה לי שנעמה תופיע בבית קפה,
זה היה קפה יובל ברמת השרון, שהיו שם הופעות ג'אז.
עם שירי גרשווין.
נכון.
אני שמעתי גרשווין, אני באותה תקופה הייתי מנגנת את השירים של גרשווין, בטירוף אמרתי אני באה.
נכון.
ושמעתי את נעמה שרה, נכון, אבל, טוב, נעמה שרה, אבל רגע, 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 יש פה גם ורדה עם האגו שלה, ואני... אחרי שנגמרה ההופעה, התיישבתי על יד הפסנתר, והתחלתי לנגן גרשווין.
כן.
ותקשיבו, החובבת, 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 רוצה גם לקבל תשואות.
כן.
ואז, את ואני אמרנו, בואו נעשה יחד, אנחנו, את תשירי, אני אנגן את גרשווין. אז הנה, זה היה סמרטיים כאן, אבל אני חושבת שאת זה לא...
לא, לא עשינו את זה.
לא עשינו את זה.
Stairway to Heaven ועוד כל מיני קלאסיקות.
עשינו.
The Man I Love.
שירים. צירפנו את אחי אריה.
נכון.
שניגן בגיטרה חשמלית, ואנחנו יחד התחלנו, הפכנו את עצמנו לשלישייה. את זוכרת? את התקופה הזאת, נעמה?
אני זוכרת מצוין. בואי נגיד.
כי לא דיברנו על זה. דיברנו רק על הנושא שעליו את באה לדבר.
אני חושבת שנורא, נורא פשוט נהננו עם עצמנו, שאנחנו מנגנים ושרים, וזה גרשווין, וזה, זה כאילו, נורא, זה היה מצוין להכניס את אריה לתוך החבורה הזאת, ואז את רצית להוציא את זה אל הציבור, לקהל. פה, כבר היה, פה, את צירפת את זה, האם את זוכרת, את צירפת אותנו להרצאות שלך על אהבה.
כן, נכון.
היו לך אז הרבה הרבה, אבל לדאבוני, הקהל מאוד אהב את ההרצאות על אהבה, ומאוד עצבן אותו כל הגרשווין הזה, ומה פתאום ישרה, ומה פתאום רוצים לשמוע על אהבה.
נכון.
אז, אז וכאן... זה חיסל את, את ה-world fame שלנו, את ה...
זה היה תסכול נורא גדול. כי הכל היה, הכל היה... בשביל ההופעה של השירים.
כן.
הכל היה, כל ההתרגשות, כל ההכנה, כן. כל החזרות, ומהחזרות האלו כל כך נהננו, כן. כל כך שמחנו.
נכון.
וזה היה הכי כיף. אז ההרצאה על אהבה הייתה אמורה להיות התירוץ.
נכון.
כאילו, הקהל יבוא לשמוע את ורדה, לדברת על אהבה, אבל אנחנו בעצם, הרצון העיקרי, זה להשמיע את שירי גרשווין.
לגמרי. ומכיוון שזה היה במעבר הלימינלי שלי אל קריירה אחרת, או בואי נגיד שלי עם הטריו שלי, אז זה היה כנראה ניסיון חשוב, הוא לא כל כך צלח מבחינה ציבורית, אבל בסדר, נהננו נורא.
נהננו, אבל זה מת, כי לאריה יש את הלהקה שלו, הוא מופיע איתה עד היום, כן. ולך יש הייתה את הלהקה שלך, את אמרת, הטריו,
כן.
שאיתו את הופעת,
נכון.
ולך הייתה הופעה, כן. ואני נשארתי לי עם החיים.
עם הדבר השטותי הזה שנקרא אהבה.
כן, עם אהבה ו...
כן,
ו...
שמזה מורכבים החיים בעיקר.
כן. כן. אז זה היה, זאת הייתה היכרות בינינו, ובעצם... ממנה את הלכת וצמחת וגדלת,
כן.
ואוקיי.
כן.
אז אם נחזור לגבוליות של חברות, את מכירה את המצב של חברות שהיא גבולית?
את יכולה להרחיב טיפה, לדייק את השאלה?
שאנחנו מכירות... אנחנו לא החברות הכי טובות, אנחנו לא מצלצלות זו לזו כל פעם, כדי להגיד, הנה קרה כך וכך, ובכל זאת, זה שנים,
כן.
שנשמרת איזה חברות כזאת, עם עוד בני זוגנו,
נכון.
ועוד אנשים שהצטרפו, ומין חברות שהיא קצת קבוצתית, והיא קצת אישית, וקצת מתעניינים זה בזה, וקצת לא מתעניינים זה בזה. את יודעת מה? גם הנושא של חברות גבולית, גם הוא בעצם, אני חושבת, מייצג משהו שהיה בינינו.
בוודאי.
חברות.
אבל שוב, אני חוזרת דווקא על... הבסיס של כל הדבר הזה, זה אהבה והערכה, כמו כל זוגיות. אני לא רואה בזה גבולית, אבל את כן, אז זה מעניין.
כן, כי זה תקופות שבכלל אין קשר.
נכון.
תקופות שקורים דברים בתוך החיים, ואנשים לא יודעים, וכן מתעניינים, אבל כן מסתקרנים, אבל לא הולכים עד הסוף.
כן.
יש בזה משהו גבולי. אני סקרנית לגבייך, לגבי החיים שלך, מה קורה לך בחיים, אבל זה נשאר כאילו סביב הגבוליות של התעניינות וסקרנות בין שני בני אדם.
ואולי זה מה ששומר על החברות הזאת, הגבוליות הזאת, על חברות ארוכת, ארוכת שנים,
אוקיי.
שתמיד יש בעניין, ותמיד...
רוצים להחזיר אותנו לדיסני.
אוקיי. אבל נחזור לדיסני.
אוקיי.
אוקיי. אז אנחנו מדברים על שלגיה שוב. הסרט, כמובן, אני יכולה לספר פרטים על ההפקה של הסרט הזה, כי זה מרתק ומעניין, וזו הייתה תקופה לימינלית, אם אנחנו רוצים לחבר את הנושא לסרט, אמריקאית. האמריקאים היו אחרי מלחמת העולם, לפני מלחמת העולם השנייה, Okay. זו הייתה תקופה של שינוי מאוד גדול בחברה האמריקאית באופן כללי, אבל במיוחד בהוליווד. זה, הסרט הזה היה הראשון מבין חמשת הסרטים הגדולים של דיסני, עם כל התדהמה שיצר סרט באורך מלא, שכולו כולו מצויר. עכשיו, אם נחשוב, יש פרט מעניין על הגמדים, למשל, בסרט הזה. לכל גמד יש את האופי שלו, את השם שלו, את התפקיד שלו. זה דבר שלא היה בסיפור המקור של האחים גרים. שם לא נאמר אפילו את השם, לא היה להם שם בכלל. סתם גמדים, מצוינים גמדים. דיסני לקח ואמר, רגע, כל אחד צריך פה לקבל את האישיות שלו ואת האופי שלו. עכשיו, אם את תחשבי על מה זה גמד, במובן הספרותי, לא במובן ה... הפיזיולוגי העכשווי, הרפואי, במובן הספרותי, גמד, זה בעצם, הוא מבוגר, נכון?
נכון.
גמדים זקן, אבל הוא ילד, כי הוא קטן, הוא לא גדל. אז גם הגמדים, בעצם שהם גמדים, מסמלים את המעבר מילדות לבגרות. הם נעצרו במקום שהם, עוד לא, בדיוק כמו הקול של אדריאנה קסלוטי, שנעצר, שבעצם אנחנו שומעים אותו כאשר הוא במעבר עצמו בין ילדות לבגרות, כך גם הגמדים האלה הם אלה שנעצרים במעבר בין הילדות לבגרות. ואני חושבת שהסיבה שדיזני, אני חושבת, אבל זה לא נחקר ואין הוכחות לזה, שדיזני פשוט צייר את המעבר האמריקאי מחברה מאוד מאוד, בוא נגיד, קשיחה ומסורתית, לחברה שהיא מלאה שמחה. הוא ממש פתח את עולם הבידור לסוג חדש של בידור, שזה סרטים באורך מלא. הוא עשה 5 סרטים כאלה שנחשבים לקלאסיקה. זה פיטר פן, דמבו, פנטזיה, כמובן, ובמבי, שהסרט השני. במבי,
כן.
או פה מעבר. וזהו, אני חושבת שפנטזיה היה באמת השיא השיאים של ההשקעה בסרטים כאלה. דיסני עצמו עבד רק על שלגיה, הוא באופן עצמאי. והם פיתחו שם ככה, מצלמות משוכללות, אמצעי הקלטה מוזיקליים, שיצרו אפשרות לעשות סינכרוניזציה בין הכל, המדבב לבין הדמות המצוירת, זה לא פשוט מבחינה טכנית. את זה גם הוא יצר אמצעי הקלטה מיוחדים במינם. פרט מעניין, אפרופו הקול וחשיבותו של הקול, היא מספרת אדריאנה קסלוטי ברעיון רדיו שהיא עשתה, שאפשר היה לחשוב שקודם ציירו את הדמויות, ואחרי זה היא דיבבה אותם על פי התנועות שלהם. לא. היא, קודם כל, התעשייה של הסרט הזה, העשייה של הסרט הזה, התחילה בזה שהיא מדברת, והיא שרה, ואת הדמויות היוצרים יוצרים, לפי מה שנדמה להם שהם רואים בקול שלה.
וואלה.
כן, שזה מאוד מעניין. אחרי זה שחרו רקדנית בת 14, וצילמו את הרוקדת, את כל הקטעים, והציירים ציירו על פי הצילום שצילמו. סרטים, כן? סרטונים. ציירו סרטונים, והציירים היו מציירים את הסרטונים האלה. וכך יצא. הסרט הזה של גאה ושיבת הגמדים, הוליווד מאוד לעגה לדיזני, ואמרה לו, אמרה, זה לא ילך הדבר הזה, מי רוצה לראות סרט שלם, אלוהים אדירים. אמרו שזה יפריע, שזה יקלקל את העיניים של הילדים. אמרו שאנשים יצאו באמצע, זה לא יכול להיות מעניין. ודיזני, שרצה להשקיע כך וכך כסף בתוך הדבר הזה, שזה היה תשוקה שלו, שהוא היה בטוח שזה מה שצריך לעשות, נשאר בלי כסף. מחרת, הוא היה אדם מאוד עשיר כבר אז, מהסרטים האחרים שהוא עשה, שהם לא היו סרטים באורך מלא. הוא מחר את הבית שלו ומחר את האוטו שלו, ונכנס למשכנתאות ולחובות עיצומים וגדולים, ואח שלו שהיה מנהלו הכספי אמר, עד כאן אין לנו יותר כסף. וזה היה באמצע הסרט. ואז הוחלט שיפנו אל הבנקאי, שעד כמה שאני זוכרת קוראים לו רוזנברג, דהיינו, יהודי כמובן, והוא אמר לרוזנברג, אני צריך עוד כסף, רוזנברג אמר לו, תשכח מזה, והוא ניג'ס וניג'ס, ובסוף הוא אמר לו, בסדר, אז אני רוצה לראות את הסרט. הוא אומר, הסרט עוד לא גמור, זה אנחנו באמצע, בשביל זה צריכים כסף, אני רוצה לראות את הסרט. ישב באולם, לא אמר אף מילה, נגמר הסרט, קמו כולם, ירדו במדרגות, יש תמונה כזאת שהם ירדים במדרגות נורא גבוהות, ורוזנברג הזה לא אומר מילה אחת, והאח מספר, הוא היה בטוח שבזה נגמר הסרט, מקפלים הכל, לא מסיימים את הפרויקט, רוזנברג התיישב באוטו שלו, הסתכל החוצה לדיזני, ואמר לו, אתה תהיה איש מאוד עשיר מהסרט הזה. זהו, אז בכסף, רוזנברג מבין, סליחה. זהו, אז למשל, את מבינה? זה כל, הסרט הזה פתח, כאילו עבר גבול מסוים, של אנימציה, ציור, שהופך להיות סרט, שהופך להיות אומנות,
הציור, אז הנה התיגעת.
הנה הלימינליות של הדבר הזה.
המעבר, המעבר. ואת יודעת מה? נעמה, אני חושבת שאפשר לסיים את שיחתנו דהיום על זה שאנחנו היינו שנתיים יותר במצב לימינלי.
לחלוטין.
אנחנו עם ממשלת מעבר, עם מצב של גבוליות, שאנחנו לא פה ולא שם, ואנחנו במצב של מעבר, ובעצם מעבר נורא ארוך.
נכון. כמה פעמים של להיות על הגבול ולא לעבור אותו. עכשיו אולי אנחנו עברנו את הגבול,
אז אולי, אולי קרה גם משהו אחר, איזה עברנו מלימינליות מסוימת, לכי תדעי, אנחנו לא יודעים.
כמו שאמר ון גנפ, שיש שלוש תקופות של לימינליות. אחת הלפני, אחת הבאמצע, ואחת האחרי. הבאמצע זה המעבר. זה טקס החניכה. זה היה טקס החניכה שלנו.
ואת יודעת, אנחנו לא יודעות גם אם בדיעבד, מה שקורה היום, הוא גם לא איזה סוג של מעבר, שאנחנו לא יודעים למה הוא בא. אז
הקטע המוזיקלי הבא, יש לנו זמן?
האחרון שזהו, כן. שהוא מסיים את שיחתנו. כן. אז בואי נגיד עליו משהו.
כן. זה מתוך פנטזיה של דיזני, זה מכל השעות שהלחין פונקיאלי, מתוך האופרה, זה איזושהי מוזיקה למחול, לבלט, כל אופרה הייתה צריכה שיהיה בתוכה בלט, לג'וקונדה זה שם האופרה, וזה הקטע לבלט מתוך הלג'וקונדה.
נהדר.
אבל מדוע בחרנו בזאת? כי שם הקטע הוא מכל השעות. והשעות, כפי שדיברנו כל הערב פה, זה המעבר.
מעבר. אז תודה, תודה לפני שנשמע. תודה למעלי, תודה למעיין, תודה ליעל. בואו נשמע לפני שניפרד. תודה למאזינים. ביי ביי.